הנושא הזה. בוקר טוב לכולנו, אנחנו, בוקר טוב לצופים שבבית. אנחנו נעסוק היום בעזרת השם בפרשת השבוע, פרשת וילך, שיש בה בסך הכל 30 פסוקים, ויש בה שתי מצוות אחרונות בתורה. שתי המצוות האחרונות בתורה, האם יש קשר בין שתי המצוות? מצווה הראשונה היא מצוות הקהל, מצווה שנייה מצוות כתיבת ספר תורה. נעסוק היום במצוות הקהל, שיש לה קשר למצוות כתיבת ספר תורה גם כן, אותו המטרה. נקרא מה שכתוב בתורה על הקהל, וזה מקושר למינוי של יהושע ולמה. אני קורא פרק למד א', ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו, לעיניך לישראל חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ הנשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. ואדוני הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית אדוני ולכל זקני ישראל, ויצב משה אותם לאמור. מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקל את העם, אנשים ואנשים ועטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם ושמרו לעשות כל דברי התורה הזאת, ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את אדוני אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על אדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. זאת המצווה של הקהל, שהיא מצווה מיוחדת שהיא פעם אחת בשבע שנים. המצווה הבאה אחריה היא ואתה כתבו את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. אלו שתי המצוות האחרונות שיש בתורה. ואז משה מסיים לכתוב את התורה, והיא כחלות משה לכתוב את דירה הזאת על ספר עד תומם. אז מטרת שתי המצוות הם לימוד התורה וחיזוק התורה, כמו שנאמר במצוות הקהל, שמטרה היא למען ישמעו ולמען ילמדו. נראה תחילה מועד המצווה. מתי מועד המצווה? מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. זמן מאוד מאוד מיוחד. מתי זה? הזמן הזה, מקץ שבע שנים, מועד שנת השמיטה בחג הסוכות. אחרי שכבר נגמרה שנת השמיטה. אז כל עובדי האדמה, ועם ישראל הוא עם עובד אדמה, לא עובד בבורסה ולא עובד בהייטק, אלא עובד אדמה, זה המטרה של התורה. אז אדם עולה לרגל אחרי שנת השמיטה, גמר את כל העניינים של הקרקע, ושמיטה היא הפקר לכל, כבר לקחו ממנו, הפקיר את הפירות, הפקיר את הכל, ועולה לרגל, ואז הוא פנוי ללמוד תורה. ולכן המועד הוא דווקא בחג הסוכות, בזמן האסיף. אחרי שזמן הפירות כבר נגמר, כולם לקטו מהפירות, הגיע זמן האסיף שאנשים לוקחים, הוא הפקיר את הפירות, ואז הוא פנוי ללמוד תורה, ואז כל ישראל עולים לרגל. כמו שכתוב בתורה, התורה כותבת בעצמה את הסיבה, בבוא כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. אז הזמן אמרנו, מוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות. מתי בחג הסוכות? מתי? אומר הרמב״ם בפרק שלישי מלכות חגיגה, מתי הוא הזמן? מתי היו קוראים? במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות, שהוא תחילת ימי חול המועד של שנה שמינית. אז המצווה לקרוא את התורה במוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות. האחרונים דנים, היה המצווה בדיוק במוצאי יום טוב, כי הרי מצווה שיבואו כל ישראל. ויכול להיות שאחד לא יכול לבוא בדיוק ביום טוב לירושלים, רוצה לבוא בחול המועד. אז האם אפשר לעשות את זה גם ביום הראשון של חול המועד בבוקר, שיש יותר זמן? מסקנת האחרונים שאפשר, כי דווקא זה זמן יותר טוב, בו ביום הראשון של חול המועד, כי המטרה היא בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך. עכשיו, על מי מוטלת המצווה? כתוב, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, למען ישמעו, למען ילמדו. אז על מי המצווה? המצווה על העם להיקהל, זה המצווה, או המצווה הקהל את העם. ולמי נאמרה המצווה? נקרא את סגנון התורה. בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת. למי נאמר הציווי תקרא? למי נאמר הציווי? למי נאמר הציווי בתורה, במקום הראשון, ליהושע. לכן אמרתי שזה קשור, זה שלוב, ביחד, לכן הקדמתי עם המינוי של יהושע בן נון. כמו שכתוב בתורה, ויקרא משה ליהושע ואומר לו, בני כל ישראל חזק אמץ, כי אתה תבוא את העם הזה. ולמה ציווי ליהושע ולא ציווי למשה? למה ציווי ליהושע ולא ציווי למשה? תקרא. כי הציווי הוא, מקץ שנים מועד שנת השמיטה. שנת השמיטה נוהגת בארץ ישראל. מתי נוהג שנת השמיטה? אחרי 14 שנים של כיבוש וחילוק. מרחיקו בני ישראל בערך 14 שנים עד למצווה הזאת של הקהל, של כיבוש וחילוק, ומשה רבנו כבר נסתלק בהר נבו, למקום מנוחתו בהר נבו, לא נכנס לארץ. לכן הציווי ממילא ליהושע, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, אז המצווה היא באמת תקרא ליהושע, הקהל את העם. ומכאן באנו לשאלה, על מי המצווה? המצווה על המלך, או על המנהיג, על יהושע, להקהיל את העם, זה המצוות הקהל את העם, או המצווה על העם להיקהל, על מי המצווה? כי התורה אומרת, האנשים, אנשים ועטף, וגירך שבשעריך, אז מבואר במונה המצוות שיש שני חלקים במצווה. יש חלק אחד של מצווה זה על, על המלך להכיר את העם, וגם מצוות עשה להיקהל. הרמב״ם כותב, זה לשונו, מצוות עשה להכיל, בלשון הרמב״ם חגיגה פרק שלישי, מצוות עשה להכיל את כל ישראל, אנשים, נשים וטף, בכל מוצאי שביעים בעלותם לרגל, ולקרות באוזניהם פרשיות שמזרזות אותם במצוות ומחזקות ידיהם בדת האמת, שנאמר הקהל את העם. אז המצווה היא באמת עליהם, על המלך, כותב הרמב״ם, והמלך הוא שיקרא באוזניהם. המלך הוא זה שקורא באוזניהם. מניין שהמלך הוא זה שקורא באוזניהם? איפה כתוב? בתורה כתוב, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. תקרא זה יהושע. יהושע היה מלך? כן, כתוב ברמב"ם שיהושע היה מלך. אנחנו מוצאים קיום המצווה הזאת בספר מלכים ב' פרק כ' ג' אצל המלך יהושיהו. אנחנו מוצאים פרק כ' ג' וישלח המלך במלכים ב' ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים והיה למלך בית השם וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו והקרנים ונביאים וכל העם למקטון ועד גדול ויקרא באוזניהם כמו שכתוב בתורה את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית השם ויעמוד המלך על העמוד ויחות את הברית לפני השם ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקיו בכל לב ובכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה ויעמוד כל העם בברית. אם כן, אז המצווה הנוהגת במלך, כמו שנתפרש בספר מלכים. ויהושע גם הוא היה מלך, כמו שכתוב בספר יהושע, מי שימרה את פיך יומת כדין מורד במלכות. אז אם כן, על מי מוטלת המצווה? נחזור לענייננו. מצווה מוטלת שני חלקים. חלק אחד המצווה מוטלת על המלך להקהיל את העם, אבל אנחנו רואים ספר החינוך כותב, הסתבנו שיקהל עם ישראל כולו אנשים ונשים וטף. אז הרמב״ם והחינוך הם לא חלוקים, אלא זה שני חלקים במצווה. הרמב״ם אומר שהמצווה על המלך להקהיל את העם, וגם מצווה על העם להיקהל עם ישראל כולו אנשים ונשים וטף. ויש כאן חידוש בכל אחד מהם. בכל אחד מהם. עם ישראל כולו זה כל הגברים. אבל בדרך כלל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. ולכן היה מן הראוי שנשים, כמו שפטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, גם תהיינה פטורות מן המצווה הזאת. אבל בגלל חשיבות המצווה שצריך להיות כל ישראל, נגד כל ישראל באוזניהם, הקלת העם, פה נשים חייבות. זה דבר ממש מיוחד, שגם הנשים חייבות. עכשיו, מה עם הטף ומה עם הילדים? אז מעניין מה כתוב בתורה. האנשים, הנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את השם אלוקיכם, ושמרו לעשות. ארבעה שלבים יש כאן בלימוד. שלב הראשון, שמיעה. דבר ראשון, שמיעה. אבל לא די בשמיעה, כי שמיעה היא פסיבית. שמיעה יכול רק להיכנס לאוזניים, אבל יצא להיכנס בלב. שלב שני, למען ילמדו. מתוך השמיעה, אדם בא על ידי לימוד. בלי לימוד, זה לא נכנס לו בלב. מתוך הלימוד, בא ליראה. ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם. זאת המטרה. מתוך היראה ושמרו לעשות כל דברי התורה הזאת. מה בין ויראו לבין ושמרו? יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה. ויראו את השם אלוקיכם, זה יראת שמיים, שאדם ידע מה לעשות, בעיקר מה לא לעשות. ואחר כך ושמרו מה כן לעשות, מצוות עשה. אז אם כן, אי אפשר להגיע ליראת השם באופן תיאורטי, רק על די לימוד. כמו אצל המלך, נאמר שהוא כותב לו את ספר התורה, ושם נאמר גם כן, למען ילמד, לראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, החוקים האלה, לעשותם. אז לימוד מביא לידי יראה. בלי לימוד אי אפשר להגיע לידי יראה. אז לכן התורה אומרת שמצוות הקהל, שמלך קורא בתורה בספר דברים, המטרה שלה, למען ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את השם אלוקיכם. האם הטף גם כלולים במטרה הזאת? כן. באיזה טף מדברים כאן? טף שמבינים. טף שמבינים, מה זה טף שמבינים? מבינים שיש בהם דעת, שיש בהם דעת. מה הדין קטנים שהגיעו לחינוך? הגיעו לחינוך, יש בהם דעת. אבל מה הדין ילדים עוד קטנים שהם עוד לא מקיימים מצוות, אבל הם בינתיים מבינים, יש מצווה להביא אותם? זה הפסוק הבא. ובניהם אשר לא ידעו, הבנים שלכם שהם עוד לא ידעו, ישמעו ולמדו ליראת השם אלוקיכם. קודם כתוב ויראו, ופה כתוב ליראה, היינו לשון עתיד. זאת אומרת, גם ילדים שהגיעו לגיל חינוך והם מבינים, גם מצווה להביא אותם. טוב, אז הגענו כבר ל-70 את הילדים. מה דין קטני קטנים? קטני קטנים שלא לומדים ולא שומעים ולא מבינים ולא יודעים, האם יש מצווה להביא אותם גם כן? אז לפי הלשון של התורה, הייתי חושב שצריך למען ישמעו ולמען ילמדו, אבל קטנים כאלה לא. דרש רבי אלעזר בן עזריה, והטף, והטף, אנשים ואנשים והטף, שאל טף, למה באים? ליתן שכר למביאיהם. מה זה טף? באים ליתן שכר למביאיהם. זאת אומרת, הם באים ללמוד, באים לשמוע. טף, למה באים? באים ללמוד ולשמוע. מה אומר ליתן שכר לנביאיהם? לא. יש תף ויש תף. יש תף שמתקיים עם הפסוק למען ישמעו ולמען ילמדו. יש תף שהם ילמדו בעתיד. אבל יש תף שעוד לא מבין כלום. האם יש מצווה להביא אותו או לא? מביא הגמרא בחגיגה ככה. מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמה שלחו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם, מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנו, ממך אנו שותים? אמר להם, אף על פי כן, אי אפשר בית המדרש בלא חידוש. שבת של מי הייתה? שבת של רב לזר ונזריה הייתה. כי האפשרות השנייה היא שתהיה שבת של רבן גמליאל. כי אחרי שהחזירו את רבן גמליאל לנשיאות, אז אמרו שרבן גמליאל ידרוש שתי שבתות, או שלוש, או שתי גרסאות, רב לזר בן עזריה ידרוש שבת אחת. ושבת בדיוק הזאת הייתה של רב לזר בן עזריה. שבת הקרובה הייתה של רב לזר בן עזריה. ובמה הייתה אגדה היום? אמרו לו פרשת הקהל. גם הוא דרש על הקהל. ומה דרש בה? הקהל את העם הנשים והנשים והטף. אם הנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע. טף, למה באים? ליתן שכר למביאיהם. מה זאת אומרת? ייתן שכר למביאיהם? ייתן שכר לעצמם שכתוב בתורה למען ישמעו ולמדו ליראה. נכון. יש שלושה סוגים. יש תו שהם בעצמם לומדים ומבינים והם שמרו לעשות. יש תו שעכשיו שומעים ולומדים ובעתיד יפנימו את הדברים, אבל הם מבינים. ויש תו שבכלל רק באים לתת שכר למביאיהם. אבל איזה תשובה הוא ענה? הוא ענה שהתו באים לתת שכר למביאיהם. אבל השאלה, הוא לא ענה תשובה. אבל למה יש שכר למביאיהם? כלומר, הוא פירש את הפסוק, הוא חידש, חידוש בפשט הפסוק, שהתף האמור כאן הוא תף כזה, שאין אצלו למה נשמעו ולמה נלמדו, אלא אפילו התף שהם רק נותנים שכר למביאיהם. השאלה, מהו השכר? איזה שכר יש למביאיהם? האם תף שלא לומד בעצמו, מה השכר של להביא יונקי שדיים? אומר להם רבי יהושע, אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידכם, וביקשתם לאבדה ממני? כך הוא אומר. שאלת השאלה, מה זה לאבדה ממני? מה, זה שלך זה? זה שלך? ראה את המציאה ונפל עליה קנה? מה זה ביקשתם לאבדה ממני? הם לא, לא, ביקשו לאבדה בכלל, לא רצו להגיד לו. מה זה לאבדה ממני? אלא, מסביר המשך חוכמה, פרשתנו, שאיך הגיע רבי יהושע בן חנניה להיות רבי יהושע בן חנניה? איך הוא הגיע? מעשה היה בילדותו שאמו הייתה מביאה אותו לבית המדרש כדי שידבקו אוזנה בדברי תורה. הוא היה מבין משהו? לא. שידבקו אוזנה בדברי תורה, שיכנס לו המוזיקה של התורה על האוזניים, אז הוא יתרגל לשמוע את המוזיקה הנכונה, את המוזיקה של התורה, יהיה לו כבר דעת תורה, יהיה לו דעת תורה ועריכו בעירת השם, כבר יהיה לו עירת השם עוד לפני שהוא מבין, כבר הוא יהיה ב אווירה של תורה, ידבקו אוזנה בדברי תורה. לכן הוא יצא רבי יהושע בן חנניה. אומר, עכשיו אני מבין למה אני הגעתי למה שהגעתי. ביקשתם לאבדה ממני, אתם עוזרים לי להבין איך אני נהייתי רבי יהושע בן חנניה. בגלל שזה מה שדרש של רב לדר, תף למה באים, ניתן שכר לביהם. עכשיו הבנו למה שכר. למה שכר יש לביהם? כי אם האבות כל כך מתפללים ומשתדלים, השתדלות, שידבקו אוזניהם של בניהם בתלמוד תורה, שזה דבר סגולי, לא דבר שכלי. תלמוד תורה הוא דבר סגולי בראש ובראשונה, אז יש כמה שכר למביאיהם. אז רואים את הסגולה, לחנך את הקטנים בקדושה מההתחלה. כדברי הכתוב, טוב אחרית דבר מראשיתו. שאם אחרית היא טובה, אם הראשית היא טובה, טוב אחרית דבר מראשיתו, בגלל ראשיתו. אם הראשית היא טובה, גם הכי טוב. לכן מה ביקש לעבדה ממני. אז רואים את הכוח הסגולי של דברי תורה, וזה מה שלומדים ממצוות הקהל. יוצא שמצוות הקהל יש בחידוש שיש חובה על ההורים להביא אפילו את הטף לפי רב לזר ונזריה בשביל שידבקו אוזניהם בדברי תורה, כי החינוך ביהדות, כמו שאמר משה לפרעה, בנערינו בזקנינו נלך, החינוך מתחיל מגיל קטן, מאנשים ונשים והטף. לכן המצווה הזאת היא מאוד מיוחדת בזאת שהזמן שלה הוא בחג הסוכות, וזה כולל את כל עם ישראל. שאלת השאלה, אבל זה ברור שיביאו את התף. למה? מה מנהג היום? מי שומר על הילדים? הגדולים שומרים על הקטנים. זאת אומרת, אז בוא נגיד, האיש עולה לרגל ואשתו, והילדים, מה נגיד? יקחו בייביסיטר. אבל את הבייביסיטר גם לוקחים, כי אנשים ונשים וטף, אז הבייביסיטר בגיל תיכון גם הם מצווים לעלות. לא יקחו בייביסיטר בגיל 8. גם הוא מצווה לעלות. אז מה, ישאירו את התף לבד? אז לא ישאירו את התף לבד. אז מוכרחים לקחת אותו, לקחת אותו. אז קושיה על התורה, על רבי אלעזר בן עזריה. מה התורה צריכה לכתוב? הקל טעם אנשים ואנשים ואתה. ברגע שמקילים את העם, אז איפה ישיגו בייביסיטר? לא ישיגו בייביסיטר. מוכרחים להביא את התף איתם. אז למה התורה צריכה לצוות מצווה לקיל טעם אנשים ואנשים ואתה? תשובה, יש שתי אפשרויות. אפשר להביא את התף מחוסר ברירה בתור אינו מצווה ועושה, ואז אין להם מצווה, אבל אפשר להביא את התו בתור מצווה ועושה. והגמרא בקידושין אומרת, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אז אומר הבעל החידוש הערים, שזה אומר שהגמרא אומר, ניתן שכר לנביאיהם. השכר לנביאיהם, על זה שיש מצווה. שאם היו נאלצים להביא את התו בגלל שאין בייביסיטר, אז היו מביאים את התו בתור שאין בייביסיטר, אבל אולי מצווה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רצה לקרוא את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות, ואמר שמצווה להביא את התף, אז כבר יש להם מצווה להביא את התף, אז זה מצווה חיובית, אז זה גם ניתן שכר למביאיהם. יוצא שפירשנו את הביטוי ניתן שכר למביאיהם בשתי מובנים. המובן האחד כפשוטו, בשביל שידבקו אוזנה בדברי תורה, זה המובן האחד. והמובן השני, שהתורה חסה על זיקה הקדוש ברוך הוא ישראל, ונתן את זה בעצמו מצווה ליתן שכר לנביאיהם. ובמה קוראים בתורה? קוראים בתורה בספר דברים, כדברי הרמב״ם שכתב, המלך הוא שיקרא באוזניהם, מהיכן הוא קורא? מתחילת חומש אלה הדברים עד סוף פרשת שמע. פרשת שמע, ישראל השם אחד, נמצא בפרשת ויתחנן בשישי. הוא מדלג לוויה עם שמוע, הוא מדלג לעשר תעשר, וקורא מעשר תעשר על הסדר, עד סוף ברכות וכללות, עד מלבד אמרו לקראתם בחורב ופוסק, עד פרשת כי תבוא. וכיצד הוא קורא? תוקעים בחצוצרות בכל ירושלים כדי להקהיל את העם, ומביאים בימה גדולה ושל עץ הייתה, ומעמידים אותה באמצע עזרת הנשים. והמלך עולה ויושב שם על הבימה כדי שישמעו קריאתו. וכל ישראל העולים לחג מתקבצים סביביו. חזל הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותן לסגן, סגן לכהן גדול, כהן גדול למלך, כדי להדרו ברוב בני אדם. המלך מקבלו כשהוא עומד, אם רצה יושב, פותח ורואה ומברך, כדי שברך כל קורא בתורה בית הכנסת, וקורא את הפרשיות שאמרנו עד שהוא גומר. וגולל ומברך אחריה, כדי שמברכים בתי כנסיות, מוסיף שבע ברכות, ואלו הן. רצה השם אלוקינו בעמך ישראל, מודים אנחנו לך, אתה בחרתנו מכל העמים, עד מקדש ישראל והזמנים, כדי שמברכים בתפילה. הרי שלוש ברכות, רביעית נתפלל המקדש שיעמוד, חותם ברוך אתה השם השוכן בציון. חמישית נתפלל עם ישראל שתעמוד מלכותם, חותם הבוחר בישראל. שישית נתפלל על הכהנים שירצה הקל בעבודתם, וחותם בה מקדש הכהנים. שביעית מתחיין ומתפלל בה כפי משהו יכול. חותם בה הושע שמתמך ישראל, שעמך ישראל צריכים להיוושע, ברוך אתה השם שומע תפילה. הקריאה והברכות בלשון הקודש, שנאמר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, בלשונם. מה דין גיירים שמתגיירים? התורה אומרת וגרך אשר בשעריך. מה החידוש גרך אשר בשעריך? האם החידוש הוא שגירים הם יהודים? פשיטה, גירים הם יהודים לכל דבר. אז למה התורה כותבת כאן וגרך אשר בשעריך? פשיטה, כיוון שכתוב כל ישראל, וגירים, גירי צדק שקיבלו מצוות הם כל ישראל, אז ברור שהם באים. אז יש שני חידושים בדבר. חידוש אחד, כתוב ברמב״ם, גירים שאינם מכירים את הלשון גם חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם לשמוע בימה ובירה וגילה ברעדה כיום שניתנה תורה בסיני. אפילו חכמים גדולים שיודעים את כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה ויתירה. אז עניין אחד של החיזוק העניין, ומי שלא יכול לשמוע מכוון ליבו לקריאה זו שלא כבר כתוב היה לחזק דת האמת ולחזק את היראה עצמה, כאילו אתה נצטווה בה מפי הגבורה שומעה שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הקל הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, לחיזוק העניין, אז צריכים לכוון ששומעים את דברי התורה הזאת כאילו ניתנה זה עכשיו מסיני, ולשמוע את זה באימה ויראה וגילו ברעדה. זה הדבר הראשון, שקראת הדבר הזאת צריכה להיות וגילו ברעדה כנתינתה מסיני. דבר שני, יש חידוש בגירים שגירים לא נוטלים חלק בארץ. ומי מצווה בהקל? מי שמצווה בראייה. מי מצווה בראייה? מי שנוטל חלק בארץ. אבל גירים לא נתנו חלק בארץ, אז החידוש אף על פי כן הם חייבים במצוות הקהל. זה שני חידושים שיש בגירים. מה הדין היום? היום אין לו שנת שמיטה. אם אין שנת שמיטה, אז האם המועד הזה קבוע או לא? האם יש היום מצוות הקהל או לא? אז אין מצוות הקהל נוהגת בזמן שישראל שרויים על אדמתם. כך כותב בעל ספר החינוך. וגם יש אחרונים שאומרים שאין מצווה זו נוהגת אלא בזמן שיש שמיטה. ובזמן שאין שמיטה נוהגת, כמו היום שכתוב בפסוק, בזמן שכל יושבי העליה, היום אין כל יושבי העליה ואינם מחולקים משבטיהם, בזמן שאין השמיטה נוהגת אלא מדבריהם, הפקל אינו אלא מדבריהם. ולכן בבית שני ששמיטה נהגה מדרבנן, הפקל לא נהג אלא מדרבנן. ככה הגאון האדרת שהיה רב בירושלים אז הוא הוציא קונטרס מיוחד בשם זכר אל המקדש, שמטרתו בקונטרס הזה לחזק את מצוות הקהל, אבל הוא אומר, אבל אם נציע לעשות את הקהל, זה רק יהיה דרבנן ולא דאורייתא. שמה השאלה היא מלך מעכב. אם מלך מעכב, אז צריכים מלך. אבל היום אין לנו מלך. אז הרי אומרים שהמצווה היא במלך. אמרנו שהמלך יקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. וגם אצל המלך כתוב, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, שהמלך יש לו ספר תורה, והוא קורא את זה בהקהל. אבל המלך, כתוב ברמב״ם, שזה משום כבוד המלכות. כלומר, כשיש מלך, יש כבוד המלכות, לכן מכבדים את המלך. אז זה מצד כבוד המלכות. אז הגאון האדרת בקונטרס שלו, שנקרא בשם זכר למקדש, שהוציא את זה עכשיו, הוציא את זה לפני הרבה שנים, מוסד הרב קוק, אז הגאון האדרת כותב שם בקונטרס, שהמלך זה מצד המצווה של חיזוק המלכות, כבוד המלכות. אבל אם אין שם המלך, אז לא בטלה חובה, אלא יכול לקרוא הנשיא, או הכהן הגדול, או גדול הדור, גם הוא יכול לקרוא, גם הוא יכול לקרוא. אז הרב האדרת כותב שיכול לקרוא גם סגן, או רב חשוב, או הרב הגדול, וגם מנחת חינוך כותב ככה, והמקדבר, שיכול לקרוא מי שגדול הדור, הוא גם כן יכול לקרוא. אז החיוב של ההקהל מוטל בעצם על גדולי הדור לחזק את הדבר של מצוות הקהל. והמטרה של הקהל הוא כאמור מצווה להרבות יראת שמיים, וישמעו ולמדו את דברי התורה הזאת. מה רציתי עוד להגיד? המלך שכותב את הספר תורה, אז יש לו מצווה לקרוא בספר תורה שלו, של המלך, כדי שיקרא בספר תורה שלו. אבל אם אין היום מלך, אז יש מצווה לקרוא כמובן את ההקהל בספר תורה, בספר תורה. אז אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחזק את מעמד ההקהל, והיו רבנים שאם ראשית צמיחת גאולתנו שדיברנו עליה היום בשיעור, עם ראשית תקומת ישראל בארצו, הגאון האדרת השתדל מאוד כבר בזמנו, אפילו עוד כשהיה בחוץ לארץ, הוא חיבר את הקונטרס הזה זכר להקל, והשתדל מאוד להפיץ את העניין של מצוות הקהל, ולחזק את העניין, וקיבל הסכמה של כל גדולי הרבנים, וגם הרב הרצוג, שהיה רב ראשי לישראל אחרי הרב קוק, ועם קום המדינה היה רב ראשי לישראל הרב הרצוג, גם הוא השתדל מאוד לחזק את העניין של ההקהל, ואמר אפילו שאין לנו היום מלך, אבל לא צריך דווקא מלך, יכול לבוא גדול הדור ויקראו בתורה, ואנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יחזק את ליבנו בהקהל, שמטרת הקהל הוא למען ישמעו ולמען ילמדו ליראה את השם אלוקיהם. ובעצם, כמו שהתחלתי, זו גם המצווה השנייה שיש בפרשה שלנו, והיא המצווה של כתיבת ספר תורה, שגם המצווה של ספר תורה היא בעצם חיזוק לימוד התורה וחיזוק יראת שמיים, כמו שכתוב בהמשך הפרשה, כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, למען תהיה השירה הזאת לעד בבני ישראל. אז מה המצווה? המצווה לכתוב את השירה, או המצווה לכתוב את התורה שיש בה שירה? אומר הרמב״ם שהמצווה לכתוב תורה שיש בה שירה, המצווה לכתוב את הספר תורה כמצווה לכתוב תורה שיש בה שירה, ולכן המטרה של זה היא ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. אז יש דבר משותף, אם כן, להקהל ולספר תורה, שהמטרה של שניהם למדה את בני ישראל שימה בפיהם. לכן היום יש מחלוקת האם המצווה לכתוב ספר תורה בעצמו, או המצווה היא לכתוב ספרים כדי ללמד את בני ישראל תורה. מהי המצווה? הראש אומר שהמצווה היא ולמדה את בני ישראל. המצווה היא לקנות ספרים וחומשים ורמב״ם ושס ופוסקים ולמדה את בני ישראל, אבל הרמב״ם כותב במצוות ספר תורה, כותב הרמב״ם וגם ספר החינוך, שנצטווינו להיות לכל איש ישראל ספר תורה. אם כתבו בידו הרי זה משובח ונאהב מאוד, כמו שאמרו זכרונם לברכה, כתב ספר תורה האדם, מעלה לו כתוב כאילו קיבלו מהר סיני. ומי שאי אפשר לכתוב בידו, יזכור מי שיכתבנו לו. ועל זה נאמר, כתבו לכם את השירה. אז זו גלבדי בני ישראל, כלומר, כתבו את התורה שיש בה שירה. אז המטרה היא בשביל למדה את בני ישראל, זה המטרה. המצווה היא כתיבת ספר תורה, זה לפי הרמב״ם. להסביר ספר החינוך משורשי המצווה, כפי שידוע בבני אדם שהם עושים כל דבריהם לפי ההכנה נמצאת להם, כן ציוונו ברוך הוא שכל אחד בישראל יהיה לו ספר תורה מוכן לקרות בו, למען ילמד לראה את השם, וידע וישכיל למצוותיו היקרות והחמודות מזהב ומפז. צריכים להשתדל בזה כל אחד ואחד מבני ישראל. אפילו שהניחו לו אבותיו, מצווה שהוא יכתוב ספר תורה. אז לפי הרמה מצווה לכתוב ספר תורה, ולפי הראש המצווה היא לקנות ספרים, ש"ס, רמב״ם, פוסקים, ומסיים ספר החינוך, שדרך כל אנשי המעלה יראי האלוקים אשר היו לפניהם לקבוע מדרש בביתם לסופרים לכתוב ספרים רבים כברכת השם אשר נתן להם. לכן היום לתת ידי כל הדעות יש מצווה למי שיכול לכתוב ספר תורה. יש שאלה אם אפשר לכתוב ספר תורה גם כן בשותפות, יש דעות שאפשר, וגם כן המצווה לקנות ספרים, וכל אחד כפי נדבת ידו, כאשר המטרה של שתי המצוות הוא למען ישמעו, למען ילמדו, ליראת השם אלוקיכם. שבת שלום לכל הציבור ושנה טובה, גמר חתימה טובה.